שלום לכל המאזינים. בשיעור שעבר דיברנו על איסור הקפת פאת הראש, והיום אנחנו ממשיכים אל האיסור הצמוד אליו באותו פסוק בפרשת קדושים, איסור השחטת הזקן. הדיונים כאן באיסור השחטת הזקן, מכונות גילוח למיניהם, הם באמת דיונים מאוד מאוד ארוכים, ואנחנו נשתדל בעזרת השם לעמוד במסגרת הזמן העומדת לרשותנו ולהצליח לגעת לפחות בעקרונות המרכזיים ביחס לסוגיה הזאת. כאמור בפרשת קדושים, שני האיסורים נזכרים יחד, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. בשיעור שעבר דיברנו על טעם הדקרא ועל חידושו של הרמב״ם, שהאיסור להקיף את פאת הראש נובע מן ההידמות לעובדי עבודה זרה. גם כאן לגבי האיסור להשחית את הזקן, כותב הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים, פרק י' ב' על החזיים, דרך כהני עובדי כוכבים היה להשחית זקנם. לפיכך אסרה תורה להשחית הזקן, אם כן הטעם הוא בדיוק אותו טעם. מעניין שיש מן הראשונים, רבנו בחיי בפירושו לתורה, שהציע דווקא טעם אחר, וכך כתב על דרך הפשט טעם האיסור, כדי שלא יבטל הסימן שהקדוש ברוך הוא רשם במין הזכר, כדי להבדילו ממין הנקבה. כי העושה כן, הפך השם הוא עושה כמי שזורע כלאיים, ובכל מה שעשה במעשה בראשית, כתיב בהם למיניהו. הזקן הוא כמובן אחד הדברים שמבחינים בין גברים לנשים בדרך כלל, ואנשים בריאים, וממילא אומר הרבנו בחיי שעיקר איסור השחטת הזקן בא כדי שלא לטשטש את ההבדל בין גבר לאישה, וכמובן על פי דרכו האיסור הזה להשחית את הזקן קרוב בטעמו לאיסור הכללי שלא ילבש גבר סמלת אישה. גם הרמב״ם עצמו, באותו הפרק בהלכות עבודה זרה, מיד כשמסיים עם איסור הקפת הראש ולאחר מכן איסור השחטת הזקן, עובר לדבר על איסור לא ילבש גבר סמלת אישה. יש גם עוד נקודה של השקה בין שני האיסורים הללו, שכן יש דיון גדול בגמרא במסכת נזיר לגבי ההיתר או האיסור של גבר להעביר שערות בגופו ממקומות אחרים, מקומות המוצנעים, והאם בכך הוא נדמה לאישה או לא. על כל פנים רבנו בחיי קושר בין איסור השחטת הזקן לבין האיסור של גבר להידמות לאישה. טוב, כך או כך, כל זה בגדר טעם הדקרא. דיברנו בשיעור שעבר על דברי הטור והבית יוסף, האם בכלל נכון לדרוש בהקשרים האלה טעם הדקרא, אבל ענייננו אנחנו עוברים אל הסוגיה ההלכתית. בשיעור שעבר ראינו שיש שתי שאלות מרכזיות ביחס לאיסור הקפת הראש. השאלה האחת היא היכן בדיוק נמצאת פאת הראש, והשאלה השנייה היא מהי בדיוק הקפה. כיצד בדיוק מותר או אסור לבצע תספורת כזאת או אחרת בפאות הראש. כמובן, אותן שתי שאלות מתעוררות לגבי השחטת הזקן. ראשית, היכן הוא הזקן? ושנית, מה בדיוק כלול באיסור להשחית אותו? בנוגע למקום של הזקן, המשנה במסכת מכות מדפקף מחלקת את הלחיים והפנים לחמישה חלקים, לכי תחתון, לכי עליון ובשני צדדים, ולאחר מכן גם שיבולת הזקן, דהיינו התחתון של הזקן. ובדיוק כמו שקרה ביחס לפאה, גם כאן יש דעות רבות ומגוונות בין הראשונים, היכן בדיוק נמצא כל אחד מאותם חמישה חלקים של הזקן, ומכוח המחלוקת פסק הראש ובעקבותיו הטור, ובעקבותיו השולחן ערוך ביורה דעה בסימן קפ"א, ואני מקריא, פאות הזקן הם חמש ורבו בהם הדעות. לפיכך, ירא שמיים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל. ובהערה שם בסוגריים על הפסיקה הזאת של השולחן ערוך נאמר ואפילו תחת הגרון. התוספת הזאת איננה משל השולחן ערוך, שכן בבית יוסף הסביר שאף שאנחנו מחמירים ויוצאים ידי כולם, כל מה שתחת הגרון אין בו איסור. ובכל זאת, התוספות האלה יש תמיד דיון האם הם משל הרמ"א או של מישהו אחר שהוסיף על השולחן ערוך. ככה או ככה, לגבי העניין הזה של הגרון רבו דעות המקלים. גם לגבי השפם שמעל לפה, ברמב"ם מפורש שוודאי אין איסור הקפה בכל השפם. לעומת זאת המקובלים דווקא לגבי השפם החמירו מאוד, ואמרו שדווקא שם צריך להיזהר עוד יותר. טוב, יש הרבה מקום להרחיב בכל הנושא הזה של המיקום המדויק של הזקן, היכן הוא נמצא. אבל בסופו של דבר מדובר על נקודה טכנית, וכאמור השולחן ערוך הכריע לחומרה שלא יעביר תער על זקנו כלל. ועל כן יש לעבור אל השאלה המרכזית יותר, והיא מהי השחטה? כיצד בדיוק נאסר להשחית את שיער הזקן? וזו כמובן השאלה המרכזית יותר בסוגיה שתוביל אותנו בהמשך גם לדיון בכל הנושא של מכונות הגילוח למיניהן. כפי שכבר הזכרנו בשיעור שעבר, התורה מבחינה בלשונה בין איסור הקפת הראש, שמשמעותו הפשוטה היא תספורת, בכל דרך שהיא, כפי שלמדו לפחות חלק מן הראשונים שאמרו שהקפת הראש אסורה בכל עניין, ובין איסור השחטת הזקן, שעל פי מסורת חז"ל משמעו היא דווקא בטער. השחטה היא אך ורק על ידי טער. כך נאמר בברייתא במסכת מכות, הדבר מפורש במשנה, והברייתא מסבירה יותר שם בדף כף א', תנו רבנן, ופאת זקנם לא יגלחו. יכול אפילו גילחו במספרה אם יהיה חייב. תלמוד לומר לא תשחית. היא לא תשחית, יכולים לקטוא במלקט ורהית נהיה חייב. תלמוד לומר לא יגלחו. הכיצד? גילוח שיש בו השחטה, הווה אומר זה טער. אם כן, חז"ל הבחינו בין שלוש שיטות לגילוח. גילוח במספריים, שמותר. גילוח במלקט ורהיטני, תכף נסביר מה הם, שמותר גם הוא. ולעומת זאת גילוח בתער, שהוא ורק הוא כלול באיסור מן התורה. על עניין מלקט ורהיטני רבי אליעזר שם במשנה חולק, והוא אומר שמלקט ורהיטני אסורים כמו תער, אבל כמובן ההלכה היא כדעת חכמים, שתער נאסר, וכל מה שאיננו תער, מספריים, מלקטני וכו', כל אלה אינם אסורים אלא מותרים, כך כאמור מסקנת ההלכה באותה סוגיה. והנה הראשונים כאן בביאור ההלכה הזאת דנים בשתי שאלות. השאלה הראשונה היא, והיא השאלה המרכזית, היא מה בעצם ההבדל המציאותי? מה בין תער למספריים, למלקט? כיצד הדבר הזה בדיוק מתבצע? השאלה הזאת הופכת להיות עוד יותר מסובכת, משום שהזכרנו שלוש שיטות, תער, מספריים, ומלקט ורהיטני. הגמרא במסכת נזיר בשני מקומות אומרת שיש משהו שנקרא מספריים כעין תער. שיטה רביעית, מצד אחד זה מספריים, אבל מצד שני זה דומה לתער. והעובדה הזאת בהחלט יצרה תסבוכת גדולה כיצד בדיוק מגדירים כל דבר. אז זו אם כן שאלה אחת, והשאלה השנייה שמשיקה אל השאלה הקודמת היא מהו הדין. כאמור בברית המפורש, תער אסור, מספריים לא אסור, מותר. טוב. כנראה מדובר על היתר גמור, אבל גם בנקודה הזאת יש מחלוקת. אני רוצה שנתחיל דווקא בנקודה הזאת האחרונה, בשאלה האם באמת מספריים הם היתר גמור. השאלה הזאת נידונה בשני הקשרים, האחד סביב פסק הרמב״ם, והשני במחלוקת גדולה סביב בית מדרשו של החתם סופר. כאמור, השאלה מתחילה מדברי הרמב״ם. הרמב״ם שם בהלכות עבודה זרה כותב כך, ואינו חייב עד שיגלחנו בתער שנאמר, ולא תשחית את פעת זקניך, גילוח שיש בו השחטה. לפיכך, אם גילח זקנו במספריים, פטור. אני חוזר שוב, אומר הרמב״ם, אם גילח זקנו במספריים, פטור. מן הלשון הזו מדייק בספר החינוך במצווה ריש נון ב' וכותב, כתב הרמב״ם, ואם גילח במספריים, פטור. נראה מדבריו, דדווקא פטור הוא, אבל אסור לעשות כן. ואפשר שיהיה העניין במגלח במספריים כאין תער, וכמו שנראה העניין כן במסכת נזיר. אם כן מדייק החינוך, אם מספריים היו היתר גמור, הרמב"ם היה צריך לכתוב שמספריים מותר, לא לכתוב שמספריים פטור. והלשון הזאת פטור, אנחנו מכירים את הביטוי מלכות שבת, פטור אבל אסור, אומר החינוך הוא הדין גם כאן. כוונת הרמב"ם לומר תער אסור מדאורייתא, מספריים כאין תער, אמנם אין איסור תורה, פטור, לא חייבים מלכות, אבל בכל זאת יש איסור. לעומת החינוך, הבית יוסף שם ביורה דעה בסימן קוף פי א', רומז לכך שיש מי שפרש את הרמב״ם שמדובר על פטור אבל אסור, אבל דוחה את הפירוש הזה מכל וכל. הבית יוסף מוכיח שכוונת הרמב״ם לומר מספריים מותרים לחלוטין. ומאיכן מוכיח הבית יוסף? יש לו הוכחה ניצחת. הזכרנו בשיעור שעבר מחלוקת בין הראשונים, בשאלה האם הקפת הראש היא דווקא בתער או בכל עניין. ודעת הרמב״ם הייתה שאת הראש אסורה רק בתער ולא מדרכים אחרות. והנה לגבי הקפת הראש מפורש ברמב״ם שאם מתבצע הדבר על ידי מספריים ולא בתער זה היתר גמור. היתר גמור. אומר הבית יוסף, הנה הרמב״ם משווה הקפת הראש להשחטת הזקן, ובשניהם חושב שרק תער נאסר, ובהקפת הראש אמר בפירוש שכל מה שהוא לא תער, דהיינו מספריים, מותר לכתחילה. אם כן יש לומר שגם לגבי השחטת הזקן, דעת הרמב״ם היא לא פטור אבל אסור, אלא שמדובר על היתר גמור. הוא מסיים הבית יוסף וכותב, ואף על פי שכתב הרמב״ם גבי זקן, אינו חייב עד שיגלחנו בתער, על כוכח לומר, דסירך דלישנה דמתניתינו דקת. כלומר, היות שבמשנה כתוב, תער אסור ודברים אחרים לא חייבים עליהם, אז הרמב״ם גם העתיק את הלשון פטור, אבל עיקר דעת הרמב״ם שמספריים ואפילו מספריים כאין תער הם היתר גמור. אז זו אם כן המחלוקת בין ספר החינוך מצד אחד לבין הבית יוסף מן הצד השני בהבנת לשון הרמב״ם. מזווית שונה מצאנו בשו"ת תרומת הדשן בסימן ריש צדי ה' דיון בשאלה האם יש נדנוד איסור לגלח פאת הזקן במספריים, כך לשון השואל. ותרומת הדשן פוסק כעיקר ההלכה שמספריים מותר, אלא שהוא כותב שגם כאשר מתגלחים במספריים ראוי להיזהר, כי לפעמים עלולים לא להשתמש בפעולת המספריים שמבוססת על שני להבים, אלא להשתמש רק בלהב אחד של המספריים, בלהב יחיד, וזה כבר יכול להיות דומה לתער. ולכן תרומת הדשן אומר, העולם מקלים בזה, ומסתפרים, ומתגלחים בעזרת מספריים, אבל אולי יש מקום להחמיר. כמובן, הדבר שונה לחלוטין מדברי החינוך. החינוך אמר שמספריים כאין תער הם בכלל האיסור. תרומת הדשן אומר, לא, ודאי שאין כאן איסור, אבל בכל זאת יש כאן מימד של מראית עין, של סייג, של גדר, ולכן ראוי היה להחמיר. ואומנם להלכה השולחן ערוך פוסק בהתאם להבנתו ברמב״ם, וכך הוא כותב, אינו חייב על השחטת פאת הזקן אלא בתער, אבל במספריים מותר ואפילו כאין תער. מפורש בשולחן ערוך שאפילו מספריים כאין תער גם הן מותרות, והרמ"א שמזכיר את ההסתייגות של תרומת הדשן להיזהר כאשר משתמשים במספריים שלא יהיה דומה לתער. אז כאמור דעת השולחן ערוך ברורה, כל מה שאיננו תער מותר. הזכרתי מקודם שבית מדרשו של החתם סופר משם עלתה חומרה בדבר. וזה בדרך כלל נדיר שכאשר השולחן ערוך בצורה כל כך חד משמעית פוסק לכולה, באים כמה מגדולי האחרונים ואומרים נכון מרן הקל, אבל אנחנו מחמירים. החתם סופר באור החיים סימן קנ"ד דלת טוען שכל הסיפור הזה של תער הרי לא כתוב בתורה. בתורה כתוב שאסור להשחית. ואם אתה מצאת מספריים כאלה שבפועל יוצרות את אותה התוצאה, שבפועל הן משחיתות, שבפועל יוצרות גילוח למשעי, ברור שאין בכלל האיסור. החתם סופר לא מעלה בדעתו בכלל שאפשר להתיר מספריים כאין תער, משום שהוא אומר, התורה לא אסרה תער, התורה אסרה להשחית. ואם מספריים כאין תער מובילות לאותו הישג בדיוק כמו תער, ברור שגם הן אסורות. אז כאמור כך, טען החתם סופר, והיו גם אחרים שאחזו בעמדה הזאת, ואף על פי כן חשוב לזכור שהשולחן ערוך, הרמ"א, מפרשי השולחן ערוך, השח, התז, הגר"א, כולם העלו להקל, הן בתער והן במספריים כאין תער. אבל בכל זאת, כדי להבין יותר את ההערה הזאת של החתם סופר על התוצאה הנדרשת והעובדה שמספריים כאין תער יוצרים בדיוק את אותה תוצאה כמו תער, לשם כך עלינו לעבור אל השאלה הראשונה שהזכרנו מקודם, והיא אז מה באמת ההבדל? מה בין תער, מספריים, מלקט ורהיטני, איפה עובר הגבול בין שיטות הגילוח השונות? ביחס למספריים, העמדה הרווחת בין הראשונים היא שההבדל בינם ובין תער נעוץ בתוצאה. רש"י שם במכות בדף כף א' כותב לשון קצת עמומה, אבל בכל זאת אפשר להבין את כוונתו. כותב רש"י, ומספריים אינם משחיתים שאין חותכים שיער בצד עיקר כתער. כלומר, מה זה השחתה? השחתה היא עקירת העיקר השיער. עקירת השערה משורשה, מעיקרה, זו ההשחתה של התער וזה מה שנאסר. ומספריים בדרך כלל, כך אומר רש"י, אינן עוקרות את השערה מעיקרה. ניסוח דומה אנחנו מוצאים גם בנימוקי יוסף, שם במכות, וכך הוא כותב, אבל במספריים מותר, דלית בהו השחתה, שהרי ניכר שם השיער. שוב, המספריים לא מצליחות ליצור גילוח למשעי, לא מצליחות לעקור לחלוטין את השערה, וממילא אין בהם איסור. על פי התפיסה הזאת, קל מאוד להבין את טענת החתם סופר. החתם סופר אמר, ההבדל בין תער למספריים קשור לתוצאה. בתער, הפנים מגולחות למשעי, חלקות לחלוטין, השערה נעקרה משורשה, ואילו במספריים, הרי שנשארים איזה שהם זיפי זקן. השערה לא נעקרת משורשה. אם כן, טוען החתם סופר, אם תמצא מספריים כאלה שהם כעין תער, אם תמצא מספריים כאלה שעוקרות את השערה לחלוטין, חשוב, יש לאסור. כך טען החתם סופר. הוא מסתבר שדעת המקילים היא שהתורה אסרה את הדברים באופן קטגורי. התורה מבחינה בין כלי משחית, תער, לבין מספריים שאינם כלי משחית. אם תמצא מספריים כאלה שבכל זאת יוצרות הוצאה טובה, הן לא בכלל האיסור. נכון, בפועל אור הפנים נותר חלה כמעט לחלוטין, אבל היות שהפעולה היא פעולת מספריים, וכאמור בדרך כלל פעולה זוגית, על ידי שני סכים, ולא על ידי להב אחד, כמו במספריים, ממילא, כמו בתאר, סליחה, ממילא הדבר הזה יותר, כך כנראה טוענים השולחן ערוך וכל הפוסקים שבאו בעקבותיו, שלא חששו לאותה חומרה של החתם סופר. אז אם כן ההבדל בין תאר לבין מספריים. מה הם מלקט ורהיטני, שהוזכרו גם כן במשנה לדעת חכמים, גם בהם אין איסור. בנקודה הזאת נחלקו רשי והרמב. מלשונו של רשי עולה שמלקט ורהיטני הם בעצם סכינים, להב שמאוד דומה לתאר, אלא שאין דרכם לגילוח. כלומר, מלקט ורהיטני הם בעצם כלי עבודה של הנגר, של בעלי מלאכה אחרים, יש בהם סכין שיכולה ממש לעקור, אלא שהדבר הזה מותר בגלל שאין דרך גילוח בכך. אין דרכו בכך. כך מסביר רש. לעומת רשי, הרמב"ם מפירוש המשנה, כך משתמע גם בספר הארוך, מבין לפחות לגבי מלקט שמדובר על מלקחיים, סוג של פינצטה. כלומר, לא מדובר על תער, על סכין, אלא שאין דרכו בכך. אלא מדובר על פעולה שונה. תער ממש מגלח את הפנים, מלקט זה אומר שצריך לעקור שערה שערה, לתלוש אותה אחת אחרי השנייה. זה לא גילוח. זה לא גילוח. לתלוש שערה עם פינצטה אחת אחרי השנייה, זו בכלל לא פעולת גילוח, ולכן הדבר הזה מותר. גם המאירי בקידושין בדף למד ה' מפרש כדברי הרמב״ם, שמלקט ורהיטני בעצם זה לא אין דרכו בכך, אלא שבכלל לא נוצרת כאן פעולה של גילוח. אז בהתאם להבנות האלה צריך לדון גם בדעת רבי אליעזר, אבל אני מותיר את זה כרגע בצד, היות שההלכה היא כמובן כדעת חכמים, שמלקט ורהיטני הותרו. לסיכום, תער הוא סכין, להב אחד שעוקר את השערה משורשה, מספריים בדרך כלל מדובר על שני להבים, שני סכינים, ובעצם הם לא עוקרים את השערה משורשה, אלא שמספריים כאין תער אולי באמת כן יוצרים איזושהי תוצאה דומה לתער, ומלקט ורהיטני לרשי מדובר על כלי שאין דרכו לגלח, ולרמב״ם ולמאירי מדובר על משהו שהוא בכלל לא יוצר פעולת גילוח, אלא פעולה שונה לחלוטין. ומכאן, לאור ההגדרות האלה, נבוא לאותה סוגיה מרתקת שבאמת נשתמרו עליה קולמוסים רבים, הייתי אומר ב-100 או 150 השנים האחרונות, אולי אפילו קצת יותר, וזה פולמוס מכונות הגילוח. השאלה התחילה כבר בראשית המאה ה-20, בישיבות ליטא, החפץ חיים, האחי עזר וגדולים אחרים, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה או במלחמות העולם, התייחסו לנושא הזה, אבל אני מעדיף שנתמקד בדברי פוסקי הדור האחרון, פוסקי ארץ ישראל, הייתי אומר בדור האחרון, נסה לעמוד על שורש המחלוקת. יש מן הפוסקים שאסרו באופן גורף להשתמש במכונות גילוח מכל סוג שהוא. והפוסקים האלה מתבססים, הייתי אומר, על שלוש נקודות מרכזיות. נקודה ראשונה, או הייתי אומר שתי נקודות בעיקר. נקודה ראשונה, מכונת גילוח איננה מספריים. מכונת גילוח מותירה את האור חלק למשעי, ובעצם דינה כתער. וכאן יש שני ניסוחים. יש כאלה שאמרו, מכונת גילוח היא תער נקודה. זה לא מספריים. כולם יודעים איך נראות מספריים. מכונת גילוח לא נראית כמו מספריים. נראית יותר כמו סכין. ולכן מדובר על תער ממש. ויש כאלה שאמרו, גם אם מכונת גילוח היא מספריים, הרי שמדובר על מספריים כאין תער ברמה מאוד קיצונית. ברמה שבה כולם יודו לחתם סופר, שמספריים כאין תער כאלה, ברור שצריך לאסור. אז זו נקודה אחת, לומר שמכונת גילוח היא או תער ממש, או מספריים כאין תער, אבל ברמה כל כך חיצונית שצריך להחמיר בה. זו נקודה אחת. ונקודה שנייה, הזכרנו מקודם מדעת רשי במלקט ורהיטני, שאין דרכם בכך. באו הפוסקים ואמרו, אתה רואה שכל מה שהתירו היה רק בדבר שאין דרכו לגלח. מכונה שעונה לשם מכונת גילוח, שכל תפקידה, כל עניינה, כל מטרתה הוא לגלח, ברור שבדבר כזה אין כל סברה להתיר. כאמור, רבים מן הפוסקים העלו לחומרה, ואני רוצה להזכיר כאן שתי דעות. דעה אחת היא דעת החזון איש, שאומנם לא התבטא בנושא הזה, אבל כך מובא בשמו בשו"ת שבט הלוי, הרב אוזנר, שזכה לקרבה גדולה אצל החזון איש, והוא כותב כדברים האלה, שו"ת שבט הלוי, חלק ד' סימן צדיו. מה שכתבת בשיטת החזון איש, היות שלי היה מסע ומתן בהלכה עם החזון איש, עוררתי אותו פעם על המכשלה הזאת, כלומר מכונות גילוח, והיה פשוט בעיניו לאסור מאותם הטעמים שהזכרתי, ולא מחומרה באלמה, אלא מעיקר הדין, והדבר ידוע מאוד בכל הסביבה שלו. ומה שלא פרסם כן בספריו, לא ידעתי הטעם, אבל וכי זה מה שפוסק לא העלה הכל על הכתב וסיבה לחלוק עליו, ביודענו שהדעתו לאיסור איסור גמור. כלומר, השואל אמר לו, השואל את הרב אוזנר אמר, לא כתוב בחזוניש באף מקום שאסור מכונת גילוח, למה החזוניש לא כתב את זה? אומר לו הרב אוזנר, כל מילה שלא כתובה בחזוניש, אז היא מותרת? אני יודע, כך מעיד הרב אוזנר, שהחזוניש יותר מפעם אחת קבע שאסור להשתמש במכונות גילוח, והאיסור הזה הוא לא חומרה, אלא איסור מעיקר הדין. משום שמכונת גילוח נתפסת כתער של ממש. כך הייתה דעתו של החזוניש. דברים מאוד דומים, נעבור אל הצד של פוסקי עדות המזרח, כותב הרב עוזיאל, הראשון לציון במקום המדינה, והוא כותב כך, אבל במכונת הועיל ועשויה לכך, הרי היא כתער ממש, ואין להעלות על הדעת להתיר גילוח הזקן במכונת ג'ילט, או כל מכונה אחרת או מעלה, הועיל ויש בה משום השחתה בדרך שרגילים בו לגלח, וזה ברור ומחובר. לא מסביר לחלוטין, אבל אולי זה מספריים, אבל אומר הרב עוזיאל, מכונת גילוח, כשמה כן היא נועדה לגילוח, ממילא דינה כתער, ולכן אסור להשתמש בה, ולדעתו מדובר על איסור גמור, משמע בפשטות שמדובר על איסור תורה. ואמר מוסגר, הזכרנו בתחילת הדברים את טעם הדקרה, למה נאסר לגלח בתער, באותה תשובה של הרב עוזיאל יש דיון מאוד מעניין לגבי טעם הדקרה, היה מי שאמר שכל הסיבה שהתורה אוסרת לגלח בתער, זה כדי שאנשים לא יפצעו את אור פניהם. כדי לשמור על אור הפנים, והיות שמכונת גילוח לא פוצעת, אין בה איסור. הרב עוזיאל יוצא בשצף קצף על אותו שואל, ואומר לו, איך אתה מעיז בכלל להמציא כל מיני טעמים, גם ככה לא דורשים טעם הדקרה, ועוד לבוא ולהמציא טעם שלא כתוב, ועליו לבסס את כל היתר. באמת דברים מאוד 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 חריפים, כותב הרב עוזיאל, כנגד אותו אדם שמנסה להמציא טעמים, ולהסביר למה מכונת גילוח הותרה. אז אם כן, החזוניש, הרב עוזיאל, הרב אוזנר ואחרים, קבעו אסור להשתמש במכונת גילוח מכל סוג שהוא, ויש לחשוש בזה אפילו לאיסור תורה של גילוח בתער. לעומת העמדה הזאת, מצאנו גם כמה וכמה מגדולי הפוסקים שנקטו להקל. כבר מרן הרב קוק, בשו"ת אורח משפט בסימן קכ"ח, מאיר ממש במשפט קצר וכותב, גילוח הזקן הוא חטא גדול ועובר על כמה להבין, אבל על כל פנים המגלחים על ידי המשינקה, כמובן כוונתו אל המכונה, ראוי להשאיר קצת עיקרי השערות שלא יהיה כעין תער, והוא הדין המגלחים במספריים. כלומר, כבר הרב קוק אמר, יש מכונות גילוח, מותר להשתמש בהם, אבל בתנאי אחד, והוא להשאיר קצת עיקרי השערות. כלומר, ניתן לומר שהרב קוק בכלל לא חולק על החזוניש ועל הרב עוזיאל. הרב קוק אמר, מותר להשתמש במכונת גילוח, הם משתמשים בה כמו מספריים. כלומר, אם נותרים זיפי זקן, אם עיקרי השערות נשארים על הפנים אחרי הגילוח במכונה, טוען הרב קוק במצב כזה אין איסור. ובאמת העמדה הזאת שגילוח לא צמוד לאור הפנים, גילוח שמשאיר קצת זיפים מותר במכונה, העמדה הזאת הייתה רווחת בלא מעט פוסקים. אני אזכיר למשל את שו"ת מנחת יצחק, הרב יצחק יעקב וייס, בחלק ד' סימן קי"ג, תשובה מאוד מאוד ארוכה שעוסקת בנושא הזה של מכונות גילוח, וגם הוא במסקנתו כותב, צריך לדקדק לקח מכונה, או אני אקריא את כל המשפט, ובזה תבנה לדינה, שעל כל פנים הסומך על מנהג העולם לעכל, צריך לדקדק לקח מכונה אשר ההפסק, היינו החלק הנוגע באור הפנים, יהיה היותר עבה שלה. כלומר, אם בין הלהב, בין התער של המכונה, לבין אור הפנים יש הפסק, ככה שהמכונה לא משאירה את אור הפנים חלק למשאי, אומר המנחת יצחק, בזה הסומך על מנהג העולם יש לו מקום להקל. אז אם כן, זו לכאורה דעת הרב קוק, כך פוסק המנחת יצחק כאמור, וכך התירו גם אחרים. אז אם כן, דעה אחת היא הדעה שאוסרת באופן גורף, והדעה השנייה היא כי אין דעת ביניים שאומרת לא אסור באופן גורף, אבל צריך להשאיר אי אילו זיפי זקן. אבל יש מן הפוסקים שקבעו כולה הרבה יותר ברורה וחד משמעית, וראש המדברים בנושא הזה היה הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים, שבשו"ת הר צבי, ביורה דעה, בסימן קמ"ג, הוא כותב כך. לעניין גילוח הזקן יש לדון. מכיוון דעצם הסכין אינו פוגע ולא נוגע בבשר, מפני שיש הפסק דק ביניהם, אם כן אין דינו אלא כמספריים, כעין תער, וכמובן לדעת השולחן ערוך הדבר מותר. למעשה, הטענה הזאת של הרב פרנק היא שמכונת גילוח בהגדרה היא מספריים. כיצד עובדת מכונת גילוח? במכונה, באופן חשמלי, מופעלים סכיני גילוח קטנות, שהן נמצאות מתחת לרשת. השערות נכנסות לתוך הרשת, ולאחר מכן הסכינים מקצצות את השיער. אומר הרב פרנק, זה בדיוק מספריים. ההבדל בין תער לבין מספריים הוא שבתער יש סכין, להב יחיד, ואילו במספריים יש זוג סכינים שחותכות. זה בדיוק מה שקורה גם במכונה. הרשת מצד אחד עם הסכין מצד שני חותכות את השערות. ולכן גם אם הגילוח יהיה גילוח למשעי, סוף סוף מדובר על מספריים. או לכל היותר מספריים כעין תער, ולכן הדבר הזה מותר, כך טען הרב פרנק. רבים טענו שהרב פרנק חזר בו, ובשו"ת חלקת יעקב, בחלק יורה דעה סימן צדיק, מביא ממש מכתב בכתב ידו של הרב פרנק, שאומר שבמכונות הגילוח החדישות, טוב, זה חדישות יחסית לשנות ה-50, אבל במכונות הגילוח האלה צריך להחמיר, ובהן הרב פרנק לא הקל. הרב ישראל רוזן, ראש מכון צומת, במאמר שאני אזכיר מיד, מוכיח לעניות דעתי בצדק מושלם, שהרב פרנק לא באמת חזר בו, כל מה שהרב פרנק כותב באותו מכתב זה שיש גם דעת תרומת הדשן, שהזכרנו מקודם, שגם דבר שהוא מותר ואין בו איסור תער, יכולה להיות בעיה של מראית עין, יכול להיות שבטעות ילחץ חזק ואז הסכין יחתוך לבד, אבל זה לא שהרב פרנק שינה את עיקר דעתו, שמכונת גילוח עם מספריים, משום שהיא מבוססת על הרשת יחד עם הסכין, דהיינו על שני להבים שונים. מי שהעריך מאוד בכוח דהתרה בנושא הזה הוא הרב עובדיה יוסף, בשו"ת יביע עומר, יורה דעה חלק ט', סימן י', קונטרס ארוך מאוד, קונטרס פעד זקניך קרא לרב עובדיה, ושם הוא יוצא כדרכו באריכות רבה או בתקיפות רבה כנגד המחמירים, הוא מלמד זכות על מנהג העולם שמותר לגלח את הזקן על ידי מכונת גילוח, כמעט בלא הגבלה. שם בתשובה הרב עובדיה מתפלמס גם עם כאלה שמבקשים לצדד בדעת המקובלים. והזכרנו בתחילת השיעור הקודם ש... בקבלה, בחסידות, הפאות הארוכות והזקן הארוך מהווים עניין מאוד מאוד חשוב ומרכזי, והרב עובדיה שם באותה תשובה בעצם מבקש לומר, השאירו את הקבלה למקובלים, זה נכון שמקובלים לא נוגעים בדיקנה קדישה, לא מעלים בדעתם לקצץ אפילו שערה אחת מפאת הזקן, אבל אלה מנהגי קבלה, אלה מנהגי חסידות, זו אינה ההלכה, ולא צריך לכפות את הקבלה על עיקר ההלכה. זו כאמור דעתו של הרב עובדיה. מי שצידד גם הוא בקולה מאוד מאוד גדולה בנושא הזה של מכונות גילוח הוא מי שעדיין, ברוך השם, חי בינינו, הרב נחום אליעזר רבינוביץ', ראש הישיבה במעלה אדומים, ובתשובה בספרו מלומדי מלחמה בסימן קכ"ב הוא כותב גם בכוח דהתר הגדול להתיר שימוש גורף לחלוטין בכל מכונות הגילוח מכל הסוגים שהם. הרב רבינוביץ' טען טענה שאני חושב שאפשר להתווכח איתה, היא לא עד הסוף משכנעת. הזכרתי מקודם את תשובת החתם סופר, שהחמיר בכל מספריים כעין תער, הרקע לתשובה הזאת של החתם סופר, זה פולמוס גדול, בשו"ת נודע ביהודה, ולאחר מכן בחתם סופר, היה מי שהציע שמותר לגלח בשלבים. כלומר, הנחה פשוטה היא ששערה הלכתית, מה שמוגדר בהלכה שיער, כך נאמר המשנה במסכת נידה, זה דווקא כאשר יש איזשהו שיעור מינימלי, והשיעור המקובל הוא לחוף ראשה לעיקרה. כלומר, אם השערה כל כך קצרה שאי אפשר לסובב אותה ולכופף אותה, אז אין בה איסור. היה מישהו שהציע לנודע ביהודה, אז בוא נתיר לגלח בשלבים. כלומר, קח מספריים ותקצץ את השערות דק דק עד שיהיו כמעט, גילוח כמעט למשעי, כלומר, להשאיר רק זיפי זקן קטנים, ואז את זיפי הזקן הקטנים אפשר לגלח בתער. שוב, הגילוח במספריים מותר כי זה רק מספריים ואין בזה איסור, ולאחר מכן, השערות כאלה קצרות, או בשערות כאלה קצרות, אין איסור גילוח בתער. כך טען אותו שואל הנודע ביהודה, והנודע ביהודה חולק בתוקף על ההצעה הזאת, וגם החתם סופר חולק על זה. אבל הרב רבינוביץ' טוען כך. הוא אומר, גילוח בתער בא כדי לגלח גם שערות ארוכות. היום משתמשים במכונת גילוח אך ורק כדי לגלח זיפי זקן. מי שיש לו שיער ארוך, מי שבספירת העומר, חודש שלם לא מתגלח, לא יכול להתגלח עם מכונת גילוח אחר כך. המכונה לא תעמוד בזה. הוא חייב להשתמש בזה מכונת תספורת או משהו כזה, קצת לקצר את השיער, ואז כאשר נשארים זיפים דקים, אז אפשר להשתמש במכונת גילוח. אומר הרב רבינוביץ', אם כך, אז מכונת גילוח היא בכלל לא תער. מכונת גילוח לא יכולה להיות תער. תער הוא רק דבר שמשמש כלי משחית לכל השערות כולן. דבר שביסודו משמש רק כדי לקצץ זיפי זקן, הוא לא תער. טוב, כמו שאמרתי מקודם, אפשר בהחלט להתווכח עם הטענה הזאת של הרב רבינוביץ', ומי שרוצה יכול לעיין שם בגוף הדברים, כאמור שו"ת מלומדי מלחמה, סימן קוף קף ב'. בשנות ה-90 של המאה הקודמת, כתב הרב שבתאי רפופורט מאמר בתחומים, מאמר מאוד מאוד עקרוני ויסודי בהקשר הזה של איזה מכונות גילוח מותרות ואיזה אסורות. וכותב הרב שבתאי שם שבעצם היות שכל ההיתר לדעת המתירים מבוסס על זה שמכונת הגילוח היא מספריים ולא תער, אז צריך באמת לבדוק האם נכון הדבר. האם נכון שכל הגילוח במכונה הוא תוצאה של הרשת יחד עם הסכין. דהיינו שני להבים שונים, הרשת מצד אחד והלהב מן הצד השני. ויצא הרב שבתאי וחיטט ובדק בין המכונות השונות, ומצא שיש בדבר הזה הבדל בין מכונות מסוגים שונים. ובדתו של הרב שבתאי התקבלה על מכון צומת באלון שבות, צוותי מדע ותורה, ובמשך כמה וכמה שנים מכון צומת נתן הכשרים למכונות גילוח. כלומר, הם מצאו איזו שיטה לבדוק האם במכונה הזאת הלהב חותך לבד, או שהלהב חותך יחד עם הרשת. מכונות שבהם הלהב חותך לבד זה תער, מכונות שבהם הלהב חותך יחד עם הרשת זה מספריים. וכך על פי היסוד הזה, המפתח הזה של הרב שבתאי, פעל גם מכון צומת וקבע שיש מכונות מותרות ויש מכונות אסורות. אלא שחלפו 10 שנים או קצת יותר, ואז הרב ישראל רוזן, ראש מכון צומת, בעצם קצת חזר בו מכל הנושא. הוא ערך מחקר, נסע במיוחד למפעל של חברת פיליפס, שהיא החברה הגדולה של מכונות גילוח בהולנד, ושם ערכו בדיקות מאוד מאוד משוכללות, הצליחו להכניס מצלמה זעירה לתוך מכונת גילוח ולראות איך זה בדיוק עובד. והתוצאה למרבה הצער הייתה שכל מכונות הגילוח כולן, הגילוח בסוף מתבסס רק על הסכין. כלומר, הרשת בסך הכל מחזיקה את השיער, אבל פעולת החיתוך מתבצעת על ידי הסכין ועל ידי הסכין בלבד. אמר הרב רוזן, לכאורה, אם צודקת טענתו של הרב שבתאי, שמכון צומת פעל לפי כל השנים, אז עכשיו בעצם כל מכונות הגילוח אסורות. כי בכולם הגילוח הוא אך ורק על ידי התער ולא על ידי הרשת. ולמרות שהמסקנה הזאת לכאורה אפשר היה להחמיר בה מאוד, הרב רוזן שם דווקא רוצה לצדד להקל ולומר, בעין המתבונן, בעינו של הרב צבי פסח פרנק, מכונת גילוח היא לא תער, יש בה רשת וסכין. שני דברים, שני כלים, זה דומה למספריים. זה שאנחנו באיזושהי מצלמה משוכללת הצלחנו לראות מה בדיוק מתבצע, ואם התער כן נוגע, זה לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זה דבר שאפשר לראות רק במצלמות משוכללות במעבדה. למראית עין, מכונת גילוח איננה תער. אלא שאם זאת הטענה של הרב רוזן, לכאורה באמת התעורר קושיית הרב אוזנר שהזכרנו מקודם, והיא, אם כבר אתה מדבר על מראית עין, אז מכונת גילוח היא תער. אני לא יודע איך זה עובד, כן רשת, לא רשת, מכונת גילוח היא תער, היא מקצצת את שיער הפנים ומשאירה אותו חלק למשעין. ולכן הנקודה הזאת של כן מספריים או לא מספריים, והאם להבחין בין המכונות השונות, בהחלט שנויה במחלוקת. לסיכום, החזון איש, הרב עוזיאל, הרב אוזנר ואחרים, אסרו באופן גורף את כל המכונות כולם, בטענה שמדובר על השחתה גמורה. הרב צבי פסח פרנק, הרב עובדיה יוסף, העלו דווקא להקל, ולומר שמכונת גילוח היא מספריים כאין תער, ועל פי פסק השולחן ערוך יש להקל. בתווך, הזכרנו גם את הדיון לגבי האפשרות לחלק בין מכונות שונות, או להיכנס לתוך הקרביים של המכונה, ולראות כיצד היא עובדת, וכאמור, הנקודה הזאת אינה מוכרעת עד הסוף. היום, בספריות ניתן למצוא ספרים שלמים שעוסקים מכונת גילוח כהלכה, ספר הדרת פנים זקן, כמה וכמה ספרים שממש מוקדשים, ספרים שלמים לביאור הסוגיה הזאת. מורנו הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, כבר לפני שנים קצת לגלג בכל הנושא הזה, אמר שעוד יבוא יום ויחברו ספר שלם רק על ברכת אשר יצר. טוב, היום יש הרבה מאוד ספרים עם כמה כרכים שעוסקים בברכת אשר יצר, וכך גם כאן, לכאורה סוגיה הלכתית ממוקדת, זוכה לדיונים שלמים, אבל ודאי שאנחנו בשיעור קצר של חצי שעה לא הצלחנו להקיף את כל הסוגיה כולה, אבל לפחות אני חושב שנגענו בעיקרי הדברים. אני מעוניין לסיים בעוד פסקה אחת, עוד הערה אחת, וזה שבדברי הפוסקים לדורותיהם מצאנו תופעה פלאית, והיא האיסור הזה של גילוח הזקן או גילוח בתער, עם ישראל מאוד התקשה לעמוד בו במשך השנים. רבי עקיבא איגר כותב בתשובה, שמובאת בפתחי תשובה בחושן משפט סימן למדלן, שאף על פי שמי שעובר איסורי דאורייתא הוא רשע ופסול לעדות, מי שמגלח בתער לא נפסל לעדות. ומדוע? אומר רבי עקיבא איגר, כי כל העולם חושב שזה מותר. כולם מתקלחים בתער. אז על דבר כזה לא פוסלים לעדות. מדהים. עדות מדהימה בימי רבי עקיבא איגר, שכנראה זה היה כל כך רווח. החתן סופר בתשובה שהזכרתי מקודם, גם כן סיפור פלאי, הנודע ביהודה כתב שהוא בתרחישים מסוימים מתיר להתגלח בכל המועד, אבל הוא לא רוצה לפרסם למה. החתם סופר כותב שמה, אני אהיה הולך רכיל מגלה סוד. אני אגלה לכם למה הנודע ביהודה התיר להתגלח בכל המועד. אתם יודעים למה? בגלל שבמקומו של הנודע ביהודה כולם היו מתגלחים בתער. וכמו שהזכרנו מקודם, כאשר השערות קצרצרות וקטנטנות, אין איסור להתגלח. ובכן, מי שמתגלח כל יום וימשיך להתגלח גם בכל המועד, לא יעבור איסור דאורייתא, כי השערות שלו מאוד קטנות. מי ששבוע שלם כל חול המועד לא יתגלח, יהיה לו בסוף השבוע שערות ארוכות, ועד שהוא יגלח אותן בתער, יעבור איסור דאורייתא. כך מספר החתם. כאמור, עם ישראל התקשה, התקשה לעמוד בהלכה הזאת, ורבים גילחו בתער. טוב, אז מה זה אומר לנו על מכונות גילוח? האם זה סיבה להקל או סיבה להחמיר? כמו שאמרתי, אני רוצה לסיים בעוד שורה אחת מאותה תשובה של הרב עובדיה, שכאמור העריך מאוד להקל, וכתב דבר מדהים. בשגם חומרה זו, כלומר מי שמחמיר ולא מתגלח, בשגם חומרה זו יוצא שכרה בהפסדה לרובה דרובה בין הבחורים, אשר עוד לא מצאו בת זוג, והבנות לא יבינו לעת עתה בשום אופן, כי המגדל זקנו הוא איש ירא שמיים, שמתנהג על פי סתרי תורה, אלא רק יחשבו לפתי ושחל חס ושלום, מכיוון שכבר פשט היתר להתגלח, ויש בזה ביטול פריאה ורבייה ועוד איסורים מובנים. הרב עובדיה יוסף, מגדולי הפוסקים בדורנו, נכנס לפסיכולוגיה של הבחורות הצעירות. הבחורות שיוצאות לדייטים, הבחורות שרוצות להיפגש, אומר הרב עובדיה, יש בנות שלא ירצו בחור מזוקן. ולכן, זה כשלעצמו סיבה לא להחמיר. הדברים האלה חשובים משום שבעצם מה שהרב עובדיה אומר, הנקודה הזאת של גילוח מאוד מאוד תלוית זמן ומקום. וכאשר אדם חי במקום שבו כולם מתגלחים, קשה לו לגדל זקן. הרב סולובייצ'יק רוב שנותיו לא גידל זקן. מורנו הרב ליכטנשטיין זצ"ל עד יומו האחרון לא היה עם זקן. וכן חלק מהרבנים האחרים בישיבות הגוש ובישיבות אחרות. וזה בגלל שאנשים שחיים באווירה, במקום שבו לא מגדלים זקן, זה קשה. זה קשה להיראות כל כך שונה. הרב עובדיה מסיים שם את אותה תשובה וכותב, מסקנה דדינה, כל איש שיכול לגדל זקנו לתקנו במספריים שלא כהנתה, תבוא עליו ברכה. אבל אלו שאינם יכולים, הן מפני סיבות של פרנסה, הן מפני שעלול לגרום הדבר לעורר מחלוקות בבית, מגלחים זקנם במכונת גילוח חשמלית, יש להם על מה שיסמוכו, כן? שיקולים של פרנסה, שיקולים של שלום בית, של אותם בחורים שנפגשים, גם זה חלק מעולם המושגים של הפוסק, כאמור בכל אותה סוגיה נרחבת ומורכבת של גילוח בתער ומכונות גילוח.